מסכת פאה, פרק חמישי, משנה א'. גדיש שלא לוקט תחתיו, כל הנוגע בארץ הרי הוא של עניים. כלומר, האדם קצר את שדהו, ולפני שעניים הספיקו ללקט, את הלקט הוא הערים את הגדיש שלו באיזשהו מקום, ומתחת לגדיש יש בעצם שיבולי לקט. אומרת המשנה, כל הנוגע בארץ הרי הוא של עניים. כלומר, כל החלק התחתון, כל השיבולים מהגדיש הנוגעות בארץ של עניים. זה כנס, בגלל שהוא שם את גדישו מעל ממון של עניים. הרוח שפיזרה את העומרים, עומדים אותה כמה לקט היא ראויה לעשות ונותן לעניים. כלומר, לעומת זאת, אם זה לא היה באשמתו שהתבועה שלו כיסתה את הלקט של העניים, למשל, הרוח פיזרה את העומרים שלו על הלקט, במקרה הזה אנחנו לא קונסים אותו, אלא אנחנו עומדים, אנחנו עושים הערכה, כמה לקט היא ראויה לעשות, כלומר, אותה שדה, כמה ממוצע לקט יוצא, וזה הוא צריך לתת לעניים. רבן שמעון גמליאל אומר, נותן לעניים בכדי נפילה. כדי נפילה זה שיעור שקבעו חכמים, זה שיעור כללי של כמה לקט יוצא משדה, כלומר, מממוצע של שדות, זה 1 חלקי 45. אומר רבן שמעון גמליאל, הוא נותן 1 חלקי 45. משנה ב', שיבולת שבקציר וראשה מגיע לקמה, אם נקצרת עם הקמה הרי של בעל הבית, ואם לא, הרי של עניים. כלומר, הקוצר קצר, והוא דילג בטעות על שיבולת. השיבולת עדיין מחוברת לאדמה. אם השיבולת מגיעה, ראשה מגיעה לקמה, כלומר, אם מעקמים אותה, היא מצליחה לגעת בקמה שעדיין לא נקצרה, אז כן, והיא נקצרת עם הקמה, כלומר אפשר באבחה אחת לקצור גם אותה וגם את הקמה, אז הרי היא של בעל הבית, היא לא נחשבת מתנות עניים. ואם לאו, שהיא רחוקה כבר, אז היא של עניים. הראשונים נחלקו, האם השיבולת הזאת נחשבת לקט או שכחה, ואני לא כך יודע מה נפקא מינה. שיבולת של לקט שנתערבה בגדיש, מאסר שיבולת אחת ונותן לו. אז כאן מדובר שהשיבולת, שהיא בעצם מתנות עניים, שהיא פטורה מן המעשרות, התערבה בגדיש. מה יעשה בעל הבית? אם הוא ייתן לו פשוט שיבולת מהגדיש, אז זה בעיה, כי הגדיש זה כבר טבל, זה כבר גמר מלאכה, זה חייב במעשרות. והשיבולת של העני פטורה ממעשרות. אז מה הוא יעשה? מאסר שיבולת אחת ונותן לו. כלומר, הוא עושה איסור זריז, יש בירושלמי הגדרה איך עושים את זה, ונותן לו שיבולת מתוקנת. אמר רבי אליעזר, וכי האח העני הזה מחליף דבר שלא בא לרשותו, אלא מזכה את העני בכל הגדיש, ומאסר לו שיבולת אחת ונותן לו. אומר רבי אליעזר, יש כאן בעיה. יש כאן בתוך הגדיש, יש כאן שיבולת ששייכת לעניים. לא לעני הזה, לעניים באופן כללי. אתה עכשיו שולף שיבולת ונותן לעני מסוים במקום, זה עדיין לא אומר, זה לא שהעני הזה איבד שם לשיבולת ועכשיו צריך להחזיר לו. כל העניים בעולם יש להם שיבולת ששייכת להם. אז איך אתה מחליף את הדבר הזה, את השיבולת הכללית הזאת, בשיבולת אחרת ונותן את זה לעני מסוים? רבי אליעזר אומר את זה לשיטת חכמים בפרק הקודם. שם ראינו שעשיר שמלקט פאה ואומר שזה לעני מסוים, רבי אליעזר באמת אומר שזה אפשרי, זכה לו. לפי חכמים, הוא לא יכול לזכות בזה בכלל, הוא ייתן את זה לעני שנמצא ראשון. אז רבי אליעזר כאן במשנתנו, הוא שואל לשיטתכם חכמים, וכי האח העני הזה מחליף דבר שלא בא לרשותו. אלא מה צריך לעשות לפי דעתכם? מזכה את העני בכל הגדיש, הוא מאסר שיבולת אחת ונותן לו. הוא צריך לתת את כל הגדיש במתנה לעני על מנת שיחזיר. הוא נותן את זה לעני, והעני מחזיר, ועכשיו גם הלקט הזה שלו, ואז מאסר שיבולת אחת ונותן לו. משנה ג' אין מגלגלים בתופח דברי רבי מאיר, והחכמים מתירים מפני שאפשר. מגלגלים זה לשאוב מים עם הגלגל, לא מתחילים לשפוך מים על השדה בתופח, כן, זה להרטיב את השדה. דברי רבי מאיר, למה? כי זה מקלקל את הלקט, כלומר מדובר שעדיין לא לקטוע עניים, והמים מקלקלים את הלקט, מחמיצים אותו. והחכמים מתירים, הם מתירים לבעל הבית להתחיל בעבודת השדה, כן, של אחר הקצירה. למה? מפני שאפשר. מה אפשר? אפשר להיזהר, וגם אם בטעות הוא יקלקל למישהו את הלקט, אז הוא יוכל לפצות אותם, לתת להם שיבולים אחרות. משנה ד', בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום, וצריך ליטול לקט שכחה ופאה, הוא מאסר עני. אז כאן מדובר על אדם עשיר, כן, הוא בעל הבית, והוא עבר ממקום, הוא היה בדרך, ונגמר לו האוכל, והוא נאלץ עכשיו לקחת לקט שכחה פאה, הוא מאסר עני, כי הוא צריך שיהיה לו מה לאכול. ייטול, וכשיחזור לביתו ישלם דברי רבי אליעזר. אומר רבי אליעזר, הוא יכול לקחת, וזה בעצם לוקח בהלוואה מהעניים. כשהוא מגיע הביתה, הוא צריך להחזיר לעניים כנגד מה שהוא לקח. והחכמים אומרים, אני היה באותה שעה? כלומר, מה ההגדרה של אני? האם שיש לו איפשהו כסף? לא. האם יש איתו עכשיו את האמצעים? ואין איתו, אז הוא יכול לקחת. משנה ה', המחליף עם העניים בשלו פטור ושל עניים חייב. כלומר, אנחנו יודעים שמתנות עניים פטורים, פטורות מתרומות ומעשרות. וזה דבר מוחלט. מי שמחליף את התבואה שלו, הטבל שלו, עם מתנות עניים, בשלו פטור, הכוונה שלו פטור, ובשל אחרים חייב, כלומר, של עניים חייב. כלומר, מה שהוא קיבל פטור מתרומות ומעשרות, כי הוא קיבל לידו מתנות עניים, מה שהוא נתן לעניים יהיה חייב, נשאר חייב. שניים שקיבלו את השדה בהריסות, זה נותן לזה חלקו מעשר עני, וזה נותן לזה חלקו מעשר עני. כאן מדובר על שני עניים שקיבלו את השדה בהריסות, כלומר, על מנת שיתחלקו ברווחים. אז כאשר הם חייבים כמובן להפריש תרומות ומעשרות, והם חייבים כמובן לתת, להשאיר את מתנות העניים, והם לא יכולים לקחת את מתנות העניים לעצמם, ולגבי מעשר עני, והם לא יכולים להחליט איזה עני ייקח את הלקט שכחה או פאה, אבל מה אם כן יכולים להחליט את מעשר עני? הוא יכול לתת מעשר עני לזה, והוא ייתן מעשר עני לזה. כלומר, הם קיבלו את אותה שדה בהריסות, בשותפות, אבל בעצם מוגדר לכל אחד חצי שדה, ולכן הם יכולים לתת אחד לשני את מעשר עני. המקבל שדה לקצור, כן? עני שקיבל שדה לקצור, בקבלנות, אסור בלקט שכחה ופאה ומעשר עני, הוא לא יכול לקחת לעצמו את מתנות העניים. למה? כי כאשר זה קצירך, אתה לא יכול לקחת, גם אם אתה עני. אמר רבי יהודה, אי מתי? בזמן שקיבל ממנו למחצה לשליש ולרביע. אבל אם אמר לו שליש ממה שאתה קוצר שלך, מותר בלקט שכחה ופאה, ואסור במעשר עני. אומר רבי יהודה, רגע, תלוי מה היה, מה הייתה ההגדרה של העסקה. אם העסקה הייתה שהוא מקבל מחצה שליש ורביע, ככה הם הגדירו את זה ולא הסבירו, אז זה אומר שהוא מקבל את מחצה שליש ורביע כשהתבואה עדיין בכמותיה. ואז באמת כאשר הוא קוצר זה קצירו, והוא לא יכול לקחת ממתנות העניים. אבל אם הוגדר ששליש ממשהו קוצר שייך לו, כלומר עד שהוא מסיים לקצור שום דבר לא שלו, ואחרי הקצירה חלק מהקצור הוא לוקח כשכר, אז מותר לו בלקט שכחה ופאה, כי הוא בעצם קצר את של בעל הבית, הוא לא קצר את של עצמו, זה לא היה קצירך. ועדיין הוא אסור במעשר עני. למה? כי מעשר עני מתחייבים בו רק כשהוא בתלוש, כלומר כשמתחיל השלב של תרומות ומעשרות. ולכן בכל מקרה מעשר עני הוא יצטרך לתת למישהו אחר. משנה ו', המוכר את שדהו, המוכר מותר והלוקח אסור. כאן מדובר על עני שמכר את שדהו. גם פה המשנה רוצה להדגיש עד כמה המחירה הזאת היא דיכוטומית, ושקצירך זה לפי הבעלות. אז מי שמחר, אני שמחר את שדהו לעני אחר, הוא מחר אותה בכמותיה, כלומר לפני הקצירה, ואז הקונה קצר, המוכר מותר והלוקח אסור. המוכר שעד רגע היה בעל הבית, הוא יכול לקחת, והלוקח כבר לא יכול לקחת, למרות ששניהם עניים. לא יזכור אדם את הפועלים על מנת שילקט בינו אחריו. כלומר, אדם לא יכול לעשות עסקה עם פועלים עניים, ולהגיד להם, אני אסכור אתכם, אתם תקבלו כך וכך מזכורת, וחלק מהמזכורת זה שאני מרשה שרק הבן של, כלומר שהבן שלך יהיה לו איזושהי בלעדיות ללקט אחריך, או אפילו לא בלעדיות, אבל זה חלק מהמזכורת. זה לא בסדר. למה? כי זה בעצם אומר שבעל הבית חוסך, כלומר הוא היה צריך לשלם את זה במזומן, במקום זה הוא מאפשר לבן ללקט קרוב צמוד אליו, וזה לא בסדר, כי אז בעצם פחות מזכורת הוא נותן, וכל זה על חשבון מתנות עניים. מי שאינו מניח את העניים ללקוט, או שהוא מניח את אחד ואחד לא, או שהוא מסייע את אחד מהם, הרי זה גוזל את העניים. על זה נאמר, אל תשג גבול עולים. אז כן, הדברים ברורים. מי שמפר את השוויון בין העניים בלקיטה, אז עליו נאמר, אל תשג גבול עולים. כן, כבר העירו שהפסוק הוא אל תשג גבול עולם, ובספר משלי יש שני פסוקים כאלה, יש מסבירים שעולים, בעצם כאילו זה אל תקרי עולם אלא עולים, שעולים זה מי כן, עולה מצרים, שהם קבעו את השדות ואת חילקו את הנחלות, יש מסבירים שהעולים זה בעצם לשון סגי נאור ליורדים, הכוונה אל תעשה גבול אלה שירדו מנכסיהם. משנה זין, העומר ששכחוהו פועלים ולא שכחו בעל הבית. שכחו בעל הבית ולא שכחוהו פועלים. עמדו עניים בפניו או שחיפו בקש, הרי זה אינו שכחה. כן? שלא כמו הלקט שזה משנה מה קרה, בשכחה משנה מה חשב. כן, המחשבה היא זו שמשנה. ואם הפועלים שכחו, אבל בעל הבית הוא מסתכל מרחוק ורואה את זה ולא שוכח את זה, או ההפך, או מקרה אחר, עמדו עניים בפניו, כלומר העניים באו והסתירו את העומר כדי שלא ייקחו אותו, או שחיפו בקש, הם כיסו אותו, כלומר הם רימו בעצם, הרי זה אינו שכחה. משנחת, המאמר לחובעות, לחומסאות, לחררה ולעומרים, אין לו שכחה. אז כנראה במהלך האסיף של התבועה, אנחנו מדברים עכשיו על ענייני שכחה, היו מאמרים לסוגים שונים של עומרים, ואז בסוף עומרים גדולים שאותם היו לוקחים לגורן. אז יש כל מיני סוגים של עומרים, כובעות, קומסאות, הם כנראה עומרים בצורות שונות, אבל עומרים קטנים יחסית, חררה ועומרים, שזה עומרים קטנים שעושים מהם אחר כך ערימות גדולות של עומרים, אין לו שכחה. כלומר, מתי מתחיל עניין של שכחה? אומרת המשנה, ממנו ולגורן יש לו שכחה. לא רגע, שנייה, לפני ממנו ולגורן. כלומר, למה אין לדברים האלה שכחה? כי זה לא היה אימור האחרון. כלומר, באיזה שלב מתחילים להתחייב, זה מתחיל להיות שכחה, אם זה היה האימור הסופי, סוג של גמר מלאכה של האימור. ממנו ולגורן יש לו שכחה. כלומר, אם הבן אדם החליט, אחרי שהוא אימר לכובעות, כומסאות, חררה ועומרים, החליט לקחת משם ישר לגורן ולא לאמר את זה לעומרים גדולים יותר, אז באמת בשלב, מרגע זה יש לו שכחה, כלומר מהעומרים האחרונים ולגורן יש לו שכחה. המאמר לגדיש יש לו שכחה, ממנו ולגורן אין לו שכחה. כלומר, אם מישהו עושה עומרים כדי לקחת את זה לגדיש, זה כבר נחשב גמר המלאכה, כי גדיש זה כבר סוף המלאכה. אז מי שמאמר כדי לקחת לגדיש, כבר בשלב הזה יש שכחה. ממנו ולגורן אין לו שכחה. ממילא, אם עד לגדיש היה שכחה, אז מהגדיש כבר אין דין שכחה. כי זה כבר אחרי, בעצם העניים לא אמורים להיות שם כבר. כלומר, לעניים יש בעצם חלון הזדמנויות להיות שם לעניין השכחה, שזה בין גמר המלאכה של האימור לאיסוף האחרון. ועכשיו המשנה מנסחת את זה בתור כלל. זה הכלל. כל המאמר למקום שהוא גמר מלאכה, יש לו שכחה. ממנו ולגורן אין לו שכחה. למקום שאינו גמר מלאכה, אין לו שכחה. ממנו ולגורן יש לו שכחה. כלומר, מי שעשה אימורים, והוא מאמר את זה למקום שהוא כבר גמר המלאכה, בשלב הזה יש את השכחה. מהאימור האחרון עד גמר המלאכה. וממילא, ממנו ולגורן אין לו שכחה, כי זה כבר אחרי סיום המלאכה והעניים כבר לא קשורים. וגם אם הוא וממילא אם הוא מאמר למקום שאין לו גמר מלאכה, שאינו גמר מלאכה, כלומר זה אימור ראשוני, אימור זמני, אין לו שכחה. ואם הוא פתאום יחליט מהאימור הזה לקחת לגורן, ממילא זה השלב שבו יש שכחה, כי זה בעצם גמר, זה פתאום הפך להיות גמר המלאכה. ממנו ולגורן יש לו שכחה. עד כאן.